אנחנו ביום שני, ח' באייר, תשע"ו, שיעור השני בתניא. אנחנו בשיעור הקודם, בהקדמה, בתחילת השיעור, ניסינו להבין מהי מדרגת הבינוני. מה זה בינוני? ראינו שיש מספר שיטות להבין מה הנושא של בינוני. אמרנו שבסופו של דבר אפשר להבין שמידת הבינוני היא בוודאי לא אחד כזה שיש לו חצי עוונות, חצי זכויות, משום שרבא, שהיה ידוע שאפילו עוון ביטול תורה לא היה לו, הוא היה שלם, קרא לעצמו בינוני, לכן היה מוזר להגיד את זה. ויותר מזה, גם אמרנו שאם אדם עושה אפילו עבירה אחת, אז כבר הוא נקרא רשע. שעושה תשובה, הוא נקרא צדיק. זה לא יכול להתאים בצורה הפשוטה למי שיש לו חצי-חצי, אוקיי? חצי עוונות, חצי עבירות, אז הוא בינוני, הוא כאילו באמצע. כלומר, הגדרת בינוני, טעינו עד עכשיו להבין מה המשמעות שלה. אמרנו שיש גם מדרגה כזו שהגמרא מביאה, שמה ההבדל בין צדיק לגמור, לצדיק שלא גמור. זה מי שצדיק גמור, זה מי שיצר הטוב שופט אותו, מנהיג אותו, מוביל אותו, וצדיק שלא גמור, זה פעם היצר הטוב ופעם היצר הרע, אז אם ככה הוא גם כן נחשב בינוני, אז למה קוראים לו צדיק? בקיצור, התהייה אחר המושג בינוני היא עדיין אצלנו בבחינה של חסר ברור. הבאנו גם קצת את הזוהר, שלפי דעת הזוהר מדובר על באמת אדם שעוונותיו מועטים מזכויותיו, אז גם צדיק הוא אחד כזה שיש לו גם עוונות, אז אם ככה זה נקרא בינוני, אבל הם מעטים. וראינו את השאלה ששאל רבי מנונה סבא את אליהו הנביא, שאמר לו אליהו הנביא שצדיק ורע לו זה רק לפי מה ששאל רבי מנונה. אבל באמת שמה הכוונה של אליהו הנביא אומר לו, זה צדיק שהרע שבו כפוף לטוב שבו, אז למעשה זה נקרא צדיק, ולמעשה שבעים פנים לתורה. רבי מנונה הבין את זה בצורה אחת, ואפשר להבין את זה בצורות אחרות. לכן אמרנו שלמעשה בעולם הזה מחצה על מחצה, כן? מדובר בין אנשים, חצי חצי הכוונה היא לבן אדם בינוני, זה שיש לו רוב זכויות ומיעוט עוונות, הוא נקרא צדיק, אבל לא נקרא בינוני. כן? כלומר, כשאנחנו מתייחסים לדבר הזה, אנחנו אומרים שזה שם תואר אמיתי של צדיק, זה לא המילה צדיק. כן, כבר שאנחנו אומרים הצדיק ורשע, אנחנו אומרים בבחינה של שכר ועונש. כן? צדיק יש לו שכר, הרשע יש לו עונש, אבל זה מושג מושאל. וזה לא באמת התואר האמיתי שמתאר את המצב של צדקות. וכל מי שלא מגיע למדרגה הזו, למרות שהזכויות שלו מרובות על העוונות, הוא לא במדרגה של צדיק בכלל. אז באיזה מדרגה הוא? רשע הוא לא. צדיק הוא לא, אז יכול להיות שזה הגדרת הבינוני. אנחנו טועים אחר הדבר הזה. אנחנו הגענו למעשה לשורה 40 אצלכם במקורות, ואנחנו במילים אך ביאור העניין. טוב, פה אנחנו נכנסים קצת לדברים שכתב רבי חיים ויטל. אחד מכתביו יש ספר שנקרא שער הקדושה. ולמעשה בשער הקדושה אומר הרב, ואני קורא עכשיו אתכם שורה 40, אך ביאור העניין. הפי מה שכתב הרב חיים ויטל ז"ל בשער הקדושה, זה למעשה על פי פסוק בישעיה. ובעץ חיים, שער ג' פרק ב', שלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות הפתעה. כלומר, יש לנו דבר שנקרא נשמה. אנחנו רגילים לחשוב נשמה, כן, שיש לה פעם, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, חמישה רבדים, כן, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, כן, זה הרבדים של המושג הכולל נשמה. ולמעשה יש פסוק בספר ישעיה שאומר, ונשמות אני עשיתי. אפשר לפרש את זה באופן אחד ש זה כל הנשמות שבעולם, לא? אבל שימו לב, כשקוראים חצי פסוק, אז אפשר להתבלבל. הפסוק השלם אומר כך, כי רוח מלפניי יעטוף, רוח לשון יחיד, רוח מלפניי יעטוף, ונשמות אני עשיתי. אז שוב פעם, אפשר לחזור לפירוש הפשוט, שכן יש רוח ויש נשמות. מדובר גם על היחיד וגם על הרבים. אבל אומר רבי חיים מדל שמזה לומדים שמדובר על אדם יחיד, שלכל אדם יחיד יש שתי נשמות. כלומר, הנשמה בכל אחד ואחד מחולקת לשני רבדים פנימיים. כן? נכון, יש נשמה. כן, אבל היא מחולקת בתוך תוכה לחלוקה פנימית. האחת, נפש אלוקית, והשנייה, נפש בהמית. אנחנו נסביר את זה בהמשך. אז זה שתי נפשות. לכן, הפסוק מדבר על זה, הוא נשמות, הכוונה לנפש האלוקית והנפש הבהמית. אני עשיתי. כלומר, לכל אחד יש שתי נשמות, ולא מדובר פה על מדרגת הנשמה. כן? לא מדובר על מדרגת הנשמה. כי אמר שיש חמישה רבדים, נכון? אלא בשם הכולל. כי לא כל אחד זוכה באמת למדרגה הזו שהוא זכה שנשמתו תהיה מרובד הנשמה. אבל על אחת כמה וכמה הנפש הבהמית, הנפש הבהמית, אנחנו מכנים אותה בחסידות שהיא באה מהקליפה. מה פלוס מהקליפה? קליפה, לפעמים אנשים שומעים את המילה קליפה, נבלים. נבלים, כן. סדרה אחרה, כל דברים כאלה. רבותיי, הקליפה עניינה קודם כל, וראשית לכל, להיות מגן. היא עוטפת את הפרי מבחוץ, אוקיי? למה היא עוטפת אותו מבחוץ? כי היא לא התוכן העיקרי, היא לא העניין המרכזי. אבל היא חלק מהפרי. היא דבוקה אליו, היא מצויה על גביו, ועוטפת אותו מכל הכיוונים. כן, הנפש הבהמית ודאי שהיא לא במדרגת נשמה. היא לא שייכת לנשמה, כי נשמה זה רובד עליון, גבוה, אלא היא תמיד תהיה במדרגת נפש. כן? לכן, בפועל, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלכל יהודי ויהודי, קודם כל הוא מתחיל בשתי נפשות. נפש בהמית ונפש אלוקית. בסדר? הבנו עד כאן? עכשיו, כן, בעל התניא עכשיו מתחיל להוביל אותנו לתוך התניא. לכן צריך לבאר, מה זה שתי הנפשות האלה? כן? אז אנחנו קודם לבאר נפש אחת. בפרק הראשון נבאר מה זה נפש אחת, ואחר כך בפרק השני הוא יבאר מה זו הנפש השנייה. אבל מה זו הנפש הראשונה? הנפש הבהמית. הנפש הבהמית שיש לכל אחד ואחד מבני האדם בעולם. נפש בהמית. תסתכלו בפנים, אומר בעל התניא בשורה 44, נכון? כן. נפש אחת מצד הקליפה וסדרה אחרה. כלומר, קליפה, כמו שאמרנו, היא מסתירה את התוכן הפנימי. הקליפה מסתירה את הפרי. נכון? במציאות. כך גם ברוחניות. הקדוש ברוך הוא הרי בורא בעולם כוחות שמסתירים את החיות האלוקית הפנימית שיש בכל דבר ודבר. ידוע שכל מציאות גשמית בעולם חייבת שתהיה בתוכה נקודה מסוימת שהיא הניצוץ הקדוש, כלומר הניצוץ האלוקי שמהווה אותו, מחזיק אותו קיים. בזמן שהאדם חי, מה מחזיק אותו קיים? הנשמה, בשם הכולל שלה. כן, זה משהו, הנקודה הפנימית, הקדושה, מצד הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויפח והפעם נשמת חיים. כלומר, זה מה שמחיה אותו. אותו דבר יש מה שמחיה את התפוח ואת העגבנייה ואת התות שדה ואת המלפפון ואת העץ ואת הצומח ואת הדומם, כן, ואת החי. משהו, נקודה. אתה מסתכל, אתה לא רואה, זה מוסתר. מוסתר בעטיפה חיצונית. אצל בעלי החיים זה מוסתר בעור ובשר. בצומח זה מוסתר על ידי הצורה הגשמית של הצומח. בדומם, בצורה הגשמית של הדומם. ובאדם, בגוף הבשר והעור שעליו. זה מוסתר. זאת אומרת, הכוחות האלוקיים מוסתרים על ידי מעטפת. המעטפת הזו נקראת קליפה, היא חיצונית לדבר. כן? זה נקרא סתרא אחרא. המעטפת נקראת קליפה, כן? או סתרא אחרא. כלומר, צד אחד. והצד הזה הוא למעשה הפך הקדושה. הקדושה מוסתרת. למה היא מוסתרת? כי אנחנו לא מסוגלים לעמוד מול הגילוי של הדבר. לא מסוגלים. אנחנו כן מסוגלים לראות, להתבונן, להבין תופעות שיוצאות מזה. אנחנו רואים את המציאות בגשמיות, בצומח, בחי ובמדבר, לפי הפעולות הנפעלות, לפי מה שעושים. אבל זה מונע על ידי אותו כוח פנימי, אנרגיה רוחנית, מה שנקרא האצבע של הקדוש ברוך הוא, כן? שיש בדבר. עכשיו, שימו לב, אומר הרב, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. כלומר, באדם הביטוי של החיות הרוחנית הזו שמחיה את כל הגוף, איפה היא באה לידי ביטוי מוסתר? על ידי אדם. כי האדם הרי עובר בכל התאים, בכל הגוף כולו. הוא נותן את החיות, נכון? מבחינה ביולוגית. כלומר, ההסתרה באה בו, סליחה, ההסתרה באה כאן, באופן ביולוגי. כמו שכתוב, כי נפש הבשר בדם היא. איזה נפש הבהמית? אוקיי? כלומר, החיות הגשמית, החיות שלנו, חיי הבשר של האדם, באה מצד הנפש הזו. שנקראת נפש בשר, כן? נפש הבהמית, שמתלבשת בדם, והיא עניינה, תפקידה במערכת, להחיות את הגוף. בסדר? כשאנחנו מדברים על הנפש הבהמית, אנחנו מדברים על משהו שהוא גשמי, כן? שהוא כולו גשמי, ועניינו לתת את היכולת. לסרק את השיער למשל, להציץ את האצבעות, לעשות פעולות של האדם. בצד שדואג לגוף, בסדר? אתם איתי? או שהתרדמה פה זה מצד העניין או שיש פה איזה מין תרדמה? ויפל השם אלוהים על האדם תרדמה. תרדמה לאדם. נו, מה אתם אומרים? הבנו עד כאן? זאת אומרת שבכל אחד ואחד מאיתנו יש מעטפת, יש קליפה. שזה הבשר, בסדר? שהוא מסתיר את אותה אצבע אלוהים, אותה רוח, אותו ניצוץ קדוש, שהוא הנפש האלוקית. וממנה באות כל המידות רעות. ממה? מאותה הנפש של הבשר, הנפש הבהמית, היא נקרא לזה המפעל, בית החרושת שמייצר את המידות הרעות מארבע יסודות רעים שבא, כלומר בבשר, בנפש הבשר, במבנה שלה, ביסודות שלה, יש ארבע קבוצות יסודות של מידות רעות. כלומר כל דבר גשמי אנחנו יודעים שמורכב מארבע יסודות. מישהו זוכר מה הם? תזכרו כדי לא להתבלבל אף פעם, נכון? נתחיל מא' אש. ריש, רוח, מן, מים, עין, עפר. למה אני שם את העפר בסוף? כי בעפר באת אל עפרת שוב, כן? אז זה נקרא ארבע. א', ריש, מן, עין. בסדר? זה כל מה שיש במציאות, כל דבר גשמי מורכב מארבעה יסודות הללו. מה זה אש באבן? אין שום אש. מה זה האש? החום. יש לה חום. מה יוצר חום? אש. כן? כלומר, זה רק דוגמה. עץ מורכב מאש, רוח, מים, עפר, נכון? איך לוקח את העץ, שם אותו באש, הוא נשרף. זאת אומרת, יש בו יסוד שנשרף באש, כן? אז הוא מתחבר, ולכן הוא נשרף. כלומר, הוא כלול בתוך האש, הרוח עולה עם העשן. כן? כלומר, נכון שזה נשרף, מתקלה, אבל זה, הוא בא לי לביטוי. אני רואה אותו בצורה הזו. והמים שיש בתוך העץ, הם מתעדים, כן? והאפר, מה בסוף נשאר לנו? אפר, כן, עפר. כלומר, כל דבר גשמי מורכב מארבע יסודות הללו. ארבע. מה קורה לגבי דברים מוכנים? גם כן, מורכבים מארבע יסודות. בסדר? ארבע יסודות שהם באים מלא ביטוי בפן הרוחני. כלומר, הנפש מורכבת מארבע יסודות רוחניים, וכיוון שהיא הנפש מצד המעטפת, מצד הקליפה שעוטפת את הפרי, את התוכן הפנימי, הרי מה יצא לנו? יש לנו ארבע יסודות שבנפש הזאת הם באים מצד הרע, סתרה אחרה. כשאומרים סתרה אחרה, זה אומר מה? הצד השני, כן, הצד האחר. אני אגיד פה זה משפט מאוד מאוד לא פשוט, אבל אני מבקש לחשוב על היטב ולא ליפול בו, כי אפשר ליפול בו. רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא מדבר על עבודה זרה, מה זו עבודה זרה? אנחנו מדברים על הביטוי שלה, אם זה עץ ואבן וכו'. כן? מה המהות של עבודה זרה? אדם עובד עבודה זרה. זרה למי? לעבודה הנכונה. זאת אומרת, עבודת השם היא דבר נכון, עבודה זרה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה זרה, לא כפי מה שהוא מצווה. זה נקרא עבודה זרה. זה הסתרה אחרה. כלומר, אני עובד, אבל לא בדרך הנכונה. במקום ללכת ישר, אני הולך כך. כן? זה נקרא עבודה זרה. לכן באמת ראינו בפירושו של האלשיך הקדוש, על מעשה העגל. שמה, ולא רק הוא, אומרים שהעניין של עם ישראל במעשה העגל לא היה לעבוד את העגל, אלא דרכו להגיע אל הקדוש ברוך הוא. למה? כי האיש משה מת. כלומר, לא שעכשיו החליפו את הקדוש ברוך הוא, אלא העגל היה תחליף למי? למשה. בסדר? זה נקרא סתרה אחרה. כלומר, אני עובד לצד האחר. יש מושג בחסידות, לא נרחיב אותו כרגע, בפנימיות, שנקרא אחור ופנים. כן? כאשר עם ישראל נמצא בגלות, יש הנהגה מצד האחור. כן?
אסתר פנים.
אסתר פנים. מה זה האחר? זה סתרה אחרה. כלומר, הצד האחר. בסדר? לא נבלבל, זה לא שזה מותר. כן? אלא זה הסבר, מה זה סתרה אחרה. סתרה אחרה שאתה עובר את הקדוש ברוך הוא בדרך הלא נכונה. בדרך שלא לא, לא ציווה אותה. היא לא טובה, היא לא נכונה, היא לא מועילה. היא מזיקה. בסדר? אז הנפש הבהמית כוללת בתוכה את הנטיות ההפוכות. הנטיות הפך דרך הישר, אלא דרך עקומה. בסדר? זה מה שאומר הרב. דהיינו. נותן עכשיו הרב דוגמאות למידות. דהיינו כעס וגאווה. אדם כועס, אדם מתגאה מיסוד האש שנגבה מלמעלה. מה פירוש? האש, מה הטבע שלה? לעלות, נכון? מה זה אדם גואה מתגאה? הוא עולה, הוא מתאפס, כן? כלומר, השורש של הגאווה בא מהאש. הכעס, אדם כועס, הוא רותח, כן? ממה זה בא? פגעו לו בגאווה, כן? אז הוא כועס. כשאדם לא מתגאה, אז הוא כמעט ולא כועס. הוא לא כועס. כשעושים משהו נגד רצונו, כן? אם הוא אדם שהוא לא גאוותן, הוא אומר, טוב, הוא אבוד. הוא לא כועס, כן? הוא אומר, טוב, מילא. הוא לא מגיב בכעס. בסדר? ממילא, אז יסוד האש אצלו נמוך. אבל זה בא מיסוד האש. למשל, תאוות התענוגים. אני אוהב, איך אומרים? תאוות התענוגים מיסוד המים. למה מיסוד המים? אומר בעל התניא, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, כמו שבגשמיות. מה תפקיד המים? המים מרווים, המים מגדלים, המים מצמיחים, כן? אני הולך לבריכה, אני הולך לים, אני נהנה מהמים. המים עניינם לתת לי כיף, נכון? זה תענוג. כל הצמחים שיש בהם תענוג, שמענים, על מים גדלים? על מים. זה בגשמיות, אותו דבר ברוחניות. התאווה לתענוג רוחני באה מיסוד המים. אותו יסוד. ממשיך בעל התניא ואומר בהוללות ולצנות, בהתפארות ודברים בטלים, מיסוד הרוח. כשאני מתפלל השם בי, אני מתהולל, אני מתלוצץ, בדיחות, כל זה, הדברים הרי הם בטלים. זה סתם. זה בא מאיזה יסוד של הרוח. מה זה רוח? תפסיק לעשות על הרוח, אין פה כלום, כן, עזוב, זה אדיר, אין פה כלום. כלומר, זה כמו רוח, מתעדה. כלומר, שאר העניינים של הנפש הבהמית, כמו תאוות התענוגים, על פי האמת, זה באמת דבר שהוא ריק, אין בו ממשות. התענוג הוא תענוג גרירי, נגמר, זהו, איננו, הלך ואיננו. אין לו משמעות, לאורך זמן. הוא נקודתי, אני נהנה הרגע, נגמר, זהו. כמו רוח. אבל, אדם שמתאבל איזה דבר, הוא מרגיש בתוכן במה שהוא מתאבל אליו. כן, הוא רוצה אותו, מתאבל אליו. אבל הוללות ולצלות, מה כל הגדר? לעשות דברים ולומר דברים, שמה? שאין בהם שום תוכן, כלום. זה משהו כזה חיצוני, להעביר את הזמן או לא יודע מה. אין בזה משהו עמוק. וכל ההתעסקות של האדם בעוללות ולצלות, זה בגלל שיש לו משיכה להתעסק במה? בדברים בלי תוכן. אדם בדוד. יאו. אז הוא פעם זורק מילים, מתחיק את כולם, אבל הוא לא מתעסק בעומק. ואחרי שנייה זה נגמר, ושלום על ישראל. איננו כמו הרוח שהייתה ואיננו. ועצלות ועצבות מיסוד האפר. כלומר, העצלות והעצבות בטבע, כן, זה מושגים של כבדות. אתם מכירים את זה, נכון? צריך לקום בבוקר, תפילה, לישיבה, כבד, לא, קמים, קשה, הגוף לא זר, העיניים לא פעם. זה סוג של כבדות כזה, זה מושך את האדם למטה, כן, למטה זה גם מילה למיטה, כן. זה לא תן לו לקום, זה מושך, הכל לאט, הכל כל כך, כל כך קשה. כלומר, היסוד של העצבות והעצלות באים מצד העפר. למה? כי העפר הוא הכבד ביותר מבין ארבעת היסודות הללו. אש, רוח, מים ועפר. כלומר, עוד דבר, העפר בפני עצמו אין לו שום תנועה. הוא במקום, הוא לא זז. אם אני לא אזיז אותו, הוא יישאר שם לנצח. נכון?
למה? היא רוח,
אז בא מישהו אחר ועשה את זה. הוא אין לו תנועה. הוא עצמו לא נע. והוא ככה, תעזוב אותו, אני פה, לא זז, זהו, גמרנו. כלומר, הוא כבד, גמרנו. כבד לו, הוא לא זז מהמקום, צריך משהו אחר שיזיז אותו. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מתקדים על הדבר הזה, יש דבר נורא מעניין. ארבעת היסודות הללו, שמרכיבים כל דבר גשמי, וגם כל דבר רוחני, צריך לראות איך זה בא לידי ביטוי בצד ההפוך, האש, כן? למשל, אש. מה זה יש רוחנית? אדם כולו מתלהב, כן, לדברים שהיא בקדושה, כולו מתעלה, הוא לא יודע, כולו רוצה לעלות למעלה, לעלות למעלה, לעלות למעלה. כן. רוח שבקדושה זה לחפש את הדברים שבתוכן, כן? תוכן פנימי, כולו תוכן פנימי. מים, הוא מתענג על המצוות, הוא מתענג על לימוד תורה, הוא לומד עוד שורה, עוד אף, הוא מבסוט, טוב לו, הוא מאושר, מרגיש עונג, כן? ומה לגבי עפר? איך עפר בא לידי ביטוי בקדושה? אם בצד השני זה כבדות, עצלות, עצבות, איך זה בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית? כאשר האדם קבוע, הוא לא זז על פי כל רוח שבא. יש לו דרך השם, הוא בדרך הנכונה, הוא עושה מה שצריך, לא כל איזה רעיון, לא כל איזה דבר, מקפיץ אותו ממקום למקום. יש לו מקום קבוע. יש לו דרך עבודת השם קבועה. יש לו עליות וירידות בה, כן. אבל זהו, לא משנה אותה בשום סיבה. כלומר, גם ארבעת היסודות הללו הם מצויים בצדים הרוחניים. בסדר, נתן לו דוגמאות. בסדר, נמשיך הלאה. אומר הרב, בעל התניא, זה עדיין אצלכם, הוא יש לכם את זה במקורות, או שכבר זהו, תתפסנו. כן, יש לו. טוב. אומר הרב, וגם מידות טובות. איזה שורה זה? כן, 50. וגם מידות טובות, שבטבע כל ישראל, בתולדותם, הרי יש שלושה סימנים שהגמרא נותנת לזהות יהודי מבטן ומלידה שהוריו יהודי. מה הם? ישיר אלה, פיישנים, רחמנים, גומלי חסדים, נכון? שלושה סימנים. שלושת הסימנים הללו, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה מיד, מטבע עצם זה שאתה יהודי. כי בישראל, שימו לב מושגים חדשים, נפש זו דקליפה. אמרנו, הנפש העוטפת, הנפש המושכת כלפי מטה, כלפי הגשמיות המוחלטת, היא קיימת אצל כולם חוץ מעם ישראל, שבעם ישראל יש נפש בהמית, יש מעטפת, יש סתרה אחרה, יש נפש שהיא נוטה אל הבשר, אבל היא מקליפת נוגה. תכף נסביר, זה מושג חדש. אם קיבלנו עד עכשיו מושג שנקרא קליפה, כן? באופן כללי, מעטפת חיצונית על הפרי, סתרה אחרה, בעם ישראל יש קליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והוא מסוד עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, אומר לנו בעל התניא, הוא מגלה בפנינו שכל יהודי ויהודי יש לו מעטפת כמו כל יצור נברא. לא משנה. ברגע שאתה נברא, אתה לא יכול לעמוד מול אותו ניצוץ אלוקי רוחני מושלם כמו שהוא. אי אפשר. לכן זה עטוף. לכן יש לו קליפה. אבל הקליפה של עם ישראל היא קליפה אחרת. קליפה של עם ישראל נקראת קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? הגדרה למצב שבו יש טוב ורע משמשים בערבוביה. זאת אומרת, בקליפה, במעטפת, בסדרה האחרה של יהודי, יש מצב שגם הנפש הבהמית יש בזמנים שהיא מושכת לטוב. למרות שהיא נפש בשרית, יש זמנים שהיא מושכת אל הרע, בגלל שהיא נפש בשרית. כלומר, מצב שבו יש פעם כך ופעם עבור. לכן זה נקרא קליפת נוגה, לא סתם קליפה, אלא הגדרה מיוחדת, קליפת נוגה. קליפת נוגה, על פי הפנימיות, מדובר על עץ הדעת טוב ורע. אם אנחנו נחזור וננסה להבין מה פירוש עץ הדעת טוב ורע, תסבירו לי את המילים. עץ הדעת טוב ורע.
יש בו גם טוב וגם רע.
אוקיי, תן לי דוגמה. יש בו גם טוב וגם רע. תן לי דוגמה, אני כבר בירכתי מקודם.
נגיד, יש בו טוב שזה
הפרי.
יש בו גם רע נגיד שהוא
מלכלך אולי. אוקיי, רעיון עוד.
חסד עם אינטרס.
איך?
חסד עם אינטרס.
חסד עם אינטרס. החסד הוא טוב, אינטרס הוא רע. אוקיי, עוד. תנסו לזה לשחזר אחרונית. למה הקדוש ברוך הוא אוסר על האדם לאכול מעץ הדעת טוב ורע? מכל עץ הגן החול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות, נכון? למה? מה הבעיה?
אם אתה חושב שזה טוב, אז...
יש בזה טוב.
כן, אבל...
עץ הדעת טוב!
זה כמו שאתה עושה מעשה שהוא טוב, אבל תוך כדי אתה עושה משהו רע.
ואז מה הבעיה?
זה לא טוב.
אבל אוקיי, בסדר, עוד. תסבירו לי את הרעיון של עץ הדעת טוב ורע. תסבירו לי את הרעיון.
מבלבל את
זה
את האמת.
יופי, זה יוצא בלבול. זה יוצא מן מצב שבו הדברים לא ברורים. או שזה טוב או שזה רע. תארו לעצמכם שיש לך עכשיו עץ, גדל בגינה. נקרא לו עץ שמגדל פרי, שנקרא לו עכשיו צ'וקצ'וק, בסדר? עץ צ'וקצ'וק. עכשיו, בעץ הזה יש טוב ורע. אתה יוצא היום אחד, החוצה רואה, יופי, ברוך השם, יש פרחים על העץ. טוב, נחכה לחניתה, וברוך השם, יש פירות על העץ. יש לך צ'וקצ'וקים על העץ. עכשיו אתה לא בא לאכול, אתה מפחד. הצ'וקצ'וק הטוב הוא בריא, הצ'וקצ'וק הרע הוא קורא בצרות, אבל מבחוץ הם נראים אותו דבר. מה קורה עם הפרות האלה? אתה תאכל אותם? אתה לא יודע, אתה נמצא במצב של חוסר בהירות, מה אתה עושה עם זה עכשיו? יש לך מלא מלא צ'וקצ'וקים, ברוך השם, כן? אתה לא יודע מה לעשות עם זה. כלומר, מה שלא יהיה, כן? אתה צריך לעבור איזה תהליך של לקיחת סיכון. לקחת פרי, לקחת צ'וקצ'וק, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מיני צ'וקצ'וק, כן? אכלת את האחד, וואלה, יצא לך מזל, יצא לך טוב. לא יצא לך מזל, תחס לחדר מיון. כלומר, אתה לא יודע מה לעשות, מה השאלה הבאה. יש לך עץ יפה, מלא פירות יפים, ואתה לא מוגע בהם. חוזר הבהירות, הבלבול, גורם למה? למה? אתה עומד עכשיו במול דבר מסוים, ואתה לא יודע מה להחליט, מה אתה עושה אצלך? מאבק פנימי, לא? מאבק פנימי. לקח? לא לקח. לאכול? לא לאכול. איפה נכנסת לפה לפעולה עכשיו? הנפש הבהמית. תשמע, זה פרי יפה, אתה רעב. עכשיו, אפילו יכול לבוא ולהגיד, תשמע, כבר שחיינו, שנה שעברה לא נגעת, פעם ראשונה בחיים וכו'. מה יכול לקרות? דברים חדר מי, הוא לא נורא, שקבל טיפול, זה לא כזה נורא. תן רק ביס, לא כל הפרי, תבדוק, תראה, כן.
שכל החושב.
כבר, יוצר מצב של מחלוקת. זה מחלק בתוך דעת האדם בין הנכון והטוב לבין הלא נכון והלא טוב. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אל תכניס את עצמך לאן? למצב הזה. את הדעת טוב ורע, יש בו גם טוב, אבל יש בו גם רע. לפעמים הטוב עצמו נראה טוב והוא טוב, ולפעמים הרע נראה טוב והוא רע. זה שאומר הנביא ישעיה. נכון, אומרים לרע, ישעיה, ירמיה. אומר הנביא, האומרים לרע טוב ולטוב רע. זה עץ הדעת, טוב ורע. כלומר, חוסר הבהירות והיכולת להכריע מחייבת שיקול דעת רחב יותר, לא רק שלך, אלא של אנשים נוספים. וזה יגיד כך, וזה יגיד אחרת, ובסופו של דבר צריך להכריע. אני אוכל מהצ'וקצ'וקים או לא אוכל מהצ'וקצ'וקים? בסדר? בא הנפש הבהמית ואומרת לך, תאכל. מה יכול להיות? אם אכלת טוב, טוב, אם לא, תיקח רק לי, תטעם, תראה, ואחר כך תראה אם זה טוב או לא טוב. כלומר, למעשה המושג של עץ הדעת טוב ורע, בחסידות אנחנו נקרא לו גם קליפת נוגה. קליפת נוגה יש בה גם מזה וגם מזה. שימו לב, הנביא יחזקאל אומר, ונוגה לא סביב. כן? רואה, רואה, ונוגה לא סביב. כלומר, זה ההסתרה. כן? מה שמסתיר את הכוחות האלוקיים כפי שהם. בסדר? עכשיו, ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים, נכון? מעניין, שימו לב. יש עוד סימן. מה אמרנו? שלושה סימנים בישראל, מה הם?
בישנים.
בישנים. תסתכלו רגע בדברי התניא. אתם רוצים את המילה בישנים?
לא.
נו, אז מה קורה? למה? רעיונות! כן. תסתכלו בתחילת המשפט. איך? יופי. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל, בתולדותם. כלומר, נכון שיש סימן נוצר בישראל שזה הביישנות. אבל זה אומר בתניא, בזה שהוא משמיט את הסימן הזה. מדבר רק על רחמנות וגילות חסדים, שהביישנות היא לא בהכרח טבע. עד כדי כך שיש גמרא, מביא גמרא ביבמות. הגמרא ביבמות אומרת, כל מי שאין לו בושת פנים, כלומר הוא לא מתבייש, בידוע שלא עמדו אבותיו בהר סיני. זאת אומרת, מתי קיבלנו את הביישנות? בהר סיני. לא מצד הטבע, אלא מצד קניין שנעשה על ידי קבלת התורה. לכן הוא משמיט את זה. לא, הוא לא מזו לכם. בידוע שאבותיו לא עמדו על הר סיני. יכול להיות גר, שצעה של גרים, או אני לא יודע מה, באו אחרי מתן תורה, כן? אבל מתן תורה לא היו. כי כל מי שעמד במעמד הר סיני, לא יכול היה שלא להתבייש. למה? כי מה נגלה במעמד הר סיני? הקדוש ברוך הוא עליהם. אתה רואה את השלמות האלוקית, איך לא תתבייש. כן? כלומר, זה משהו שנקנה אחר כך. והכוונה לא למישהו שעכשיו הוא חוצפן, עושה מעשה שהוא לא מתבייש בו, אלא בצד הפטיבי, הפנימי, יש לו כזה משהו פנימי שהוא מתבייש, מתבייש לעשות או להתנהג או להיראות בצורות מסוימות. גם אותם אנשים שהם לא כל כך צנועים ולא שומרים על צניעות, יש רמות שונות באי שמירת צניעות. יש גם כאלה שלא שומרים על צניעות כמו שנהוג על פי ההלכה, אבל יש גבולות גם שם. כלומר, הם מתביישים, לא, כאן לא, עד כאן. כן? ממילא הסימן שהם מעם ישראל. אם גם אלה לא, אז הם כבר מעידים על עצמם שהם לא שייכים לעם ישראל, או שהם לא שייכים לדור שהיה לפני, לעם ישראל שהיה לפני מתן תורה. אלא באו, הצטרפו אולי מאוחר, כן? ואין להם את מידת הביישנות הראויה. לכן הרב לא מזכיר את זה. מה שהם כן, ממשיך הרב בשורה 52. מה שאיקי נפשות אומות העולם. כלומר, הנפש שיש, הנפש הבהמית, המעטפת הזאת, הקליפה שמעטפת את הנפש האלוקית שביהודי, יש בה טוב ורע. בסדר? אבל הנפש הבהמית שעוטפת את נפשות אומות העולם, הם משאר קליפות טמאות שאין בהם טוב כלל. מה הפירוש? איך יכול להיות? מה אתם מסבירים? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים?
שאין בהם טוב בכלל?
אין בהם טוב בכלל. זה קשה להבנה. למה? כי מה אמרנו? שאם אני רואה גוי אומות העולם חי, מה זה אומר שיש בו? באמת לכולנו יש. אומנם שונות בהגדרה, בפוטנציאל הפנימי שלהם, בתוכן הפנימי. אבל מה יש בו עוד? הוא חי, הוא פה, עכשיו, כאן, מדבר, הולך, נוצע, קונה, בונה, יוצא, יוצא. יש בו ניצוץ אלוקי, לא? כי אם לא היה ניצוץ אלוקי, הוא היה מת. אז איך יכול להיות שאני אגיד שבאומות העולם הם משהו טוב, יש ניצוץ אלוקי שהם חיים אותו.
כשאנחנו הורגים אותם הרבה, כאילו
הורגים אותם. רגע, זה בכלל שאתה הורג, לא משנה.
הוא גוי.
לא משנה, כשאתה הורג, אז אתה הורג, כן? אז אותו ניצוץ אלוקי הולך. כן, לא נשאר. לכן אתה מצליח להרוג אותו. שימו לב, רבותיי, מה הרעיון? באמת מצד עצמם, סליחה, מצד התוכן הפנימי, יש להם ניצוץ אלוקי שמחיה אותם, נכון? אבל יש מושג נוסף שאנחנו נלמד עכשיו. אין בהם טוב בכלל. זה מצד הקליפה שבהם, מצד המהות, מצד התוכן. יש בהם כן משהו שהוא נקרא שבוי, נפל בשבי. הניצוץ, אותו ניצוץ אלוקי שחיה אותם, זה ניצוץ שנפל בשבי בין האומות. כי הרבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא צריך לדאוג לכל מה שהוא ברא, בין אם זה יהודי, בין מי שגוי. זה הבריאה שלו. למה הוא ברא אותה? יהיה כל מיני סיבות אלוקיות, וגם סיבות הגיוניות שאנחנו יכולים להבין. כי העולם צריך. הצריך לחיות אותם, אז אותו ניצוץ אלוקי נמצא שבוי בתוך קליפה. בסדר? בתוך קליפה טמאה. אתה איתנו? בסדר בינתיים? זאת אומרת, אותו ניצוץ אלוקי נמצא אצל אומות העולם בגלות. זה נקרא נשמה אלוקית, סליחה, ניצוץ אלוקי שבגלות. בסדר? כלומר, גם בעינם יהודים, בגויים, יש ניצוץ אלוקי שמחיה אותם, והוא נמצא בגלות. בסדר? ברור עד כאן? אני רואה שאתה... זה ברור או לא? בסדר? ממילא, מה שאמרנו מכל, שבקליפת נוגה, מה יש בה? גם טוב, נכון? במה יש טוב? בקליפה עצמה. אצל אומות העולם אין. מה יש כן? בנפש הבהמית יש משהו קטן שמחיה, בגלות מחיה אותה. אבל הקליפה מבחוץ היא כולה רע. בסדר, הבנו את ההבדל? הבנו או לא הבנו? ביהודי יש ניצוץ אלוהי שמחיה אותו. יש לו קליפה שהיא מעטפת, שהיא סתרה אחרה, אבל היא גם טוב. בגוי, באומות העולם, יש ניצוץ אלוקי נסתר, שבוי, בגלות, ויש קליפה מעטפת, סתרה אחרה, שכולה רעה. מה זה כולה רעה? ארבע יסודות שאמרנו, אש, רוח, מים, אפר, המידות הרעות הללו באות לידי ביטוי ורק הם. בסדר? אין בהם טוב. אם בקליפת נוגה אצל יהודי ראינו שאפשר לקחת אש של כעס וגאווה ולהפוך אותה לאש של התעלות בקדושה, אצל גוי זה לא יעבוד, אין לו את זה. אין לו את התוכן הזה. ממילא אומר הרב, מה שאין כן בנפשות אומות העולם, הם אישה קליפות מאוד שאין בהם טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים, ספרו של רבי חיים ויטל, שער ממתת פרק ג' וקולטיבו דעבדים. טוב, אבל עובדה, מה אתה עושה, ככה אומר מילים שלא תעשות במציאות, עובדה שגויים עושים דברים טובים. יש גויים גובלי חסדים, יש גויים רחמנים, יש גויים שעושים צדקה, יש גויים שמרפאים חולים. אז למה אתה אומר שהכל רע שם? אומר רבי חיים ויטל, וכל טיבו דעבדין האומות לגמי יהיו עבדים. מה פירוש במילים בערבית? כל דבר טוב שעושה גוי, הוא עושה את זה למה? לעניינו מתוך מה? מתוך עניין אישי. כבוד, כבוד, גאווה, שם, כסף, תואר וכולי. מי, אנחנו לא יודעים עכשיו ספר מידות הראייה, אנחנו תכף נגיע גם לזה. כלומר, כאשר אני, כיהודי, עושה מצווה, גמילות חסדים, צדקה, אני מרפא חולים, בשביל כבוד, בשביל כסף, בשביל איזה עניין, אני עונה לך, הרי המצווה הזו, מצווה הבאה בחוסר שלמות, היא לא טובה. עד כדי כך שאנחנו אפילו יכולים לתהות אם קיימת מצווה כהלכתה. אני נותן צדקה על מנת שכולם יפרסמו שאני איש צדקה. אז נכון שהפעולה הטכנית נעשתה, אני מצווה על זה, אבל היא רחוקה מלהיות מצווה כפי שהיא צריכה להיות. כלומר, יהודי שעושה דבר כזה הוא נכשל. גוי שעושה באופן הזה הוא לא נכשל, אין לו דרך אחרת. כך הוא. הוא עושה בשביל כל מיני סיבות אישיות. זה נקרא לגרמי עביד. הוא עושה את זה בשביל טובתו האישית. יכול להיות אפילו טובה שהוא נהנה מזה. טוב לו מזה. זו ענה אישית. לא בגלל שנכון לעשות את זה, אלא בגלל שהוא נהנה מזה. אז הוא יעשה את זה, יעזור לבריאות. אפילו בלי כבוד. אבל עצם זה שהוא נהנה מזה. ידוע מאמר חז"ל, שמצוות לאו ליהנות ניתנו, אתה לא אמור ליהנות מן המצוות. כלומר, אנחנו משתדלים לקיים את המצוות לא מתוך עניין אישי, ולא מתוך זה שאנחנו רוצים ליהנות מהם. כן.
רואים לי שעשו יהודים וזה.
לא שומע.
רואים שעשו נגיד תורות ליהודים
כן.
בשואה.
כן.
יקבלו לשכר?
כן. אין קשר בין שכר לבין... אין קשר. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בריאה. יש שכר, אתה מקבל על המעשה הוא טוב, אתה מקבל, אבל זה לא בא מצד התוכן הפנימי. יש פה נטייה, יש פה סיבה אישית, חיתונית, מצד המעטפת, מצד הסדרה האחרה, כן? שיש בה רק רע, למידות הרעות, נטייה לעשות רע. אז גם מה שנעשה טוב, יצטרך לבדור רגע רגע, זה טוב, אופ, רגע רגע, בוא נבדוק מה הסיבה. כן? לכן אומרת הגמרא, כי איתה בגמרא מביאה רע, על הפסוק, חסד לאומים חטאת. חסד לאומים חטאת. מה פירוש? מי שיכול להסביר לי?
חסד
שאומרת אנחנו עושים
זה לא טוב.
זה חטא. זה גמרא מצאת בערבה, תרדף יוד, עמוד ב', פרק השותפים. חסד לאומים חטאת.
מה?
משום שהוא עושה חסד. אבל לא באמת. מצד האמת, אלא מצד סיבה. מצד סיבה. והסיבה היא אישית. לכן לא עושה את זה. לא מצד באמת שזה נכון. לא מצד המוסר. כן, לא מצד המוסר, אלא מצד זה שזה טוב לו, הוא ייהנה מזה, הוא ירוויח מזה משהו. זה לא נקרא מצד... שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינן אלא להתייהר. כלומר, היות שבנפשות של אומות העולם, כמו שאמרנו, אין את המימד של טוב ורע, כלומר זה לא קליפת נוגה, אלא קליפה שלמה, טמאה, אז יש בה רק רע. מה פירוש רע? בפוטנציאל הפנימי, התוכן הפנימי של הרע, הנפש הבהמית מושכת לרע, תוסיף לזה קליפה חיצונית שהיא בתוכן שלה, בפוטנציאל שלה הוא רע, לכן ארבע יסודות של המידות הרעות שולטות, מובילות ומנחות. עכשיו רגע, אם זה ככה. תעלה שאלה, אם זה הכיוון, אז האם יש שכר בעונש לאומות העולם? לכאורה, זו טענה. מה הטענה? אני כולי רע. אם היום אני כולי מורכב מרע, אז איזה שכר ואיזה עונש? זוכרים, אמרנו את זה מחשבת ישראל. אז איפה יש פה שכר בעונש? אני לא מסוגל לעשות משהו אחר. מה אתם אומרים? תשובות.
בן אדם
פוטנציאל
יש טוב.
בן אדם יש לו שכל. והשכל יודע להבחין מה נכון ומה לא נכון. לא מבחינת הטוב או לא טוב. מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. אוקיי? זאת אומרת שאני, יש לי, למרות שאני גוי, למרות שאני מאומות העולם, למרות שאני עשוי מנפש בהמית, והנפש הבהמית שלי גם עטופה בקליפה טמאה שאין בה טוב, עדיין אני יודע להבחין בין מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, יש בידי אפשרות לבחור האם לעשות דבר הנכון או דבר הלא נכון. מה זה הדבר הלא נכון? לפגוע במישהו אחר, לא צריך תורה. לא צריך תורה בשביל זה. זה פשוט כשם מתוך מה? מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים, זה משפט מאוד פשוט, מאוד טריוויאלי. לא קשור למוסר, לא קשור לתורה, לא קשור למצוות, זה פשוט שכל. אם אלא על זה, יש להם שכר בעונש. על הבחירה הזו. כלומר, לא נשללה מהם זכות הבחירה בין נכון ללא נכון. מצד השכל, כן.
אבל ההחלטה שלהם זה כאילו לפי העולם, איך שהעולם הולך. אם פתאום כל העולם החליט שלרצוח זה נכון, אז הם ינצחו.
כן, ראינו את זה בשואה. יפה, יפה. ראינו את זה בשואה, שברגע שהעם הגרמני וכל העוזרים שלו אפילו שבאו, החליטו שזה מה שזה, לא עושים לי בכלל לחשוב שיש פה בעיה. נכון, כי אני... זה רע. אבל,
רגע. זה לא כמו המוסר, כי המוסר לא ישתנה.
אני אסביר. אבל לעומת זאת ראינו שגם בתוך הקבוצות הללו היו מספר אנשים שהיו גויים כמותם, שהצילו יהודים וניסו לעשות מה שיחלו. עכשיו, תגיד הנה, עובדתית שכן, כי השכל הישר אומר שלא, בסדר? המושג השכל הישר הוא מרכיב כלל אנושי, בלי תורה ובלי מצוות.
והשכל לא משתלט?
השכל לא משתלט. הראייה של האדם מה נכון ולא נכון לא משתלט לעולם.
כשהאדם פתאום ייוולד לעולם שכולם רוצחים, הוא לא יהיה רוצח?
הוא יכול להיות לא להיות רוצח כי הוא יגיד, שמע, זה לא הגיוני.
למה לא?
משום שברגע שהאדם חוקר או מעיין, הוא מגיע למסקנה. ברגע שהאדם זורם, אז הוא זורם. אז הוא נחשב.
אדם לא נולד לעולם כזה, הוא לא ראה משהו אחר, איך הוא יכול...
השכל. בכוח השכל אדם מבחין בין טוב ורע. אני אתן לך דוגמה.
אז אמרת שזה לא טוב וזרוע.
אני אתן לך דוגמה. ילד, אני אקח ילד, ואני אנתק אותו מכל מי שיגיד לו כן ולא. הוא ילמד, כן, מן הניסיון. כמה פעמים לדעתך הוא יכניס את היד לתוך האש?
פעם אחת
בלבד. למה? כי הוא יבין שזה לא טוב. השכל יגידו זה לא. אפילו שאף אחד לא יגיד לו כלום. זאת אומרת, אז הוא ירצח אחד. אבל רגע, יגיד, רגע, מה קורה פה? כלומר, אדם מצד השכל יכול להיקשב איזה עניין, כן, אם לא יגידו לו כלום, מצד השכל. אם הוא לא יבחן, לא יעיין, לא יחקור, אז הוא ימשיך. הוא יישאר רדוד, כן? אבל כל דבר יכול להימדד בכלי השכל, אם זה נכון לעשות או לא נכון לעשות. אז זה באמת באים חז"ל ושואלים על דור המבול. נכון? אתם זוכרים מה, על מה היה העונש עליהם? על מה נגזר עליהם העונש?
גזל.
על הגזל. תגידו לי, מי ציווה אותם על הגזל? תורה לא הייתה, וגם שבע מצוות בני נוח לא היו עוד. מתי הם היו? אחר כך.
אחרי
הגזל על הישר. שכל הישר. היות ואתה בשכל הישר לא פעלת כפי השכל הישר, על זה אתה נהנה. לכן יש להם גם בחירה, גם שכר ועונש. אם כן, גם גוי שעושה מעשה שהוא נראה טוב, וזה טוב, אין ספק שזה טוב, כן? הוא מסייע, עוזר וכו'. זה על מנת שיש לו סיבה נסתרת, פנימית, אישית. יש לו אינטרס. ולמרות שהוא למשל לא קיבל את האינטרס, הוא עשה משום שיתנו לו כבוד ולא נתנו לו כבוד, הוא ימשיך או להמשיך? הוא יפסיק. או שהוא נהנה מעצם העניין, אבל הוא נהנה אישית, זה בשביל ההנאה הפרטית שלו. ממילא המהלך הזה נובע מכך שאומות העולם, כמו שאומר פה הרב בעל התניא, על פי הגמרא בבבא בתרא, חסד לאומים חטאת, היות וגם הנפש הקליפה, הנפש הבהמית, העוטפת, המסתירה את אותו ניצוץ אלוקי שמחיה את המהות הגשמית בגלות אצלו, המעטפת היא גם כן טמאה כולה, יש בה את יסודות הרע, ולכן גם כשאנחנו רואים דברים טובים שהם עושים, זה לא בא מצד טוב המוחלט, אלא מצד סיבה אישית שמניעה את המעשה הטוב. אז נסכם מה למדנו היום. למדנו היום כמה מושגים חדשים. המושג הראשון שלמדנו, נפש שיש באדם, מחולקת לשניים. מה שאנחנו מגדירים נשמה, לא ברובד הגבוה של חלקי הנשמה, נשמה, אלא יש שתי נפשות באדם, הנפש האלוקית והנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא המעטפת, הקליפה, שמחוץ לפרי, סתרה אחרה, כלומר הצד האחר, אצל יהודי יש בה רובד טוב ורובד רע שעוטף, אצל אומות העולם יש רובד רע. כלומר, יש רובד שלילי, ואם כן, זה ההבדל היסודי בין נפשות של יהודים, ובין נפשות של אומות העולם. אצל כולם יש ניצוץ שמחיה, אצל כולם. אצל יהודי היא מוסתרת אך ורק על ידי מה? הנפש הבהמית. אצל אומות העולם היא מוסתרת גם על ידי הנפש הבהמית וגם על זה שהיא בתוך גלות, כלומר זה מסתור בתוך מסתור. בסדר? הבנו עד כאן? עד כאן להיום. סיימנו את פרק א'.